טוב, אנחנו ננסה ללמוד היום, קצת יהיה קשה במסגרת הזמן, אבל ננסה ללחוץ. בדרך כלל, הרבה פעמים אנחנו עסוקים בשאול עם דוד, אז אנחנו עסוקים ביחס של שאול אל דוד. מה קרה, ומתי זה קרה, ואיפה זה קרה. אבל אנחנו ננסה בעיקר היום לראות כיוון הפוך. מה היחס של דוד לשאול, וכמו שראינו פעמים קודמות, של דוד המלך, יש לנו ברוך השם עושר רב, גם בפירוט של המעשים שקורים תוך כדי ספר שמואל, ששם רואים את קורותיו, ויותר מכך בהתייחסות האישית של דוד, ספר תהילים מלא וגדוש. אז נצטרך לעשות את זה, יש פה דפים, צמצמו אותי ל... דף אחד, שני עמודים, אבל יש פטנטים, אז אנחנו חלק מהדברים לרוץ, כי כדי לזכור את תהילים, זה באמת עבודה גדולה, וגם לא בטוח שעשיתי את הכל, אז יש לנו עוד מה לעשות. אז באמת, הדבר מתחיל, שמואל א', ורוח השם שרה מעם שאול, וביעתתו רוח רעה מעת השם. רוח השם ורוח השם. רוח השם ששרה, ויש רוח רעה מעת השם. והתוצאה של הדבר, כן, כאשר ואמרו עבדי שאול, הנה רוח השם אלוהים מבעתתך וכולי, פסוק אף ב' בסוף, וישתח שאול אל ישי לאמור, יעמוד נא דוד לפניי, כי מצא חן בעיניי. והיה ביות רוח אלוהים אל שאול, ולקח דוד את הכינור, וניגן בידו, ורווח לשאול, וטוב לו, ושרה מעליו רוח הרעה. והיה בהיות רוח אלוהים אל שאול, איזה רוח אלוהים? רוח רע, איזה רוח אלוהים. טוב, אבל בכל מקרה, דוד המלך, המפגש הראשון שלו עם שאול, הוא הבן אדם שמה? שעושה לו טוב. הוא מחזיר אותו לרוח הנכונה, הוא נותן לו שקט ושלווה, הוא... מוציא לו את הרוח הרעה שהייתה בו, נפלא. אבל יש שלב שני, פרק י' ח', והיא בבואם, בשוב דוד מהכות את הפלישתי, ותצאנה אנשים מכל ערי ישראל השיר, והמחולות לקראת שאול המלך ותופים שמחה, תענן אנשים, כשאול באלפיו ודוד רבבותיו, ואיחר לשאול מאוד, וירא בעיניו הדבר הזה. פסוק ט', ואי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. יש שלב שבו מתחיל מה? המצב ההפוך. שבו שאול עוין את דוד. ולא רק זה, גם אנחנו מוצאים דבר. פסוק י' ד', ואי דוד בכל דרכיו משכיל, ואדוני עמו. וירא שאול אשר הוא משכיל מאוד, ויגור מפניו. וכל ישראל ויהודה אוהב את דוד, כי הוא יוצא ובא לפניהם. אז עכשיו, זה הרקע, קודם כל. בשלב ראשון, דוד הוא המושיע הרוחני של שאול, אוהב אותו, עושה לו רוח טובה, נפלא. שלב השני, מזל טוב, נכון? שלב השני, דוד, שאול, סליחה, עוין את דוד. עוין אותו. הוא עכשיו מה? אויב שלו. וכל ישראל ויהודה אוהבים את דוד, הוא יוצא ובא לפניהם. זה הדבר הכי קשה שיש. עכשיו אנחנו ננסה, זה רק רקע קצר, עוד פעם שער, הפרשייה הזאת של היחס של שאול לדוד, היא צריכה ללמד בפני עצמה, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. הנושא שלנו בדיוק הנושא ההפוך. מה דוד עושה עם שאול? דוד נמשך למלך, לא מעצמו, שמואל בא, על ידי השם, הוא קבל את המשרה, לא מעצמו, עדיין לא בפומבי, אבל הוא מקבל, שאול יודע את זה, מתחיל כאן מה המסע של רדיפה, ממש. זה לא רק עוין אותו, יש לו איזה משהו, זה קפיד עליו, הנה הוא מצליח, אני יורד, רוח רעה, רוח טובה, יש פה משהו הרבה יותר עמוק, ונאמר את האמת, מסוכן. זה לא סתם עכשיו מה הוא יכתוב עליו בפייסבוק. זה החיים של דוד המלך לגמרי. ואנחנו, מי שמסתכל בפסוקים, ואנחנו נראה חלק מהדברים, זה ממש שאלה של חיים ומוות כפשוטו. אבל בואו נראה את היחס הראשון שאנחנו רואים ככה מפורש, והוא לא סתם יחס, הוא יחס שיעור למופת לדורות. תסתכלו. והיא כאשר שב שאול מאחרי פלישתים ויגידו לו למור, הנה דוד במדבר עין גדי. ויקח שאול 3,000 איש בחור מכל ישראל. וילך לבקש את דוד ואנשיו על פני צור היעלים. 3,000 איש כנגד מה? דוד ואנשיו, שכמה הם? 200. זה לא הולך להיות מה שנקרא טוב שיחות שלום, או בוא נדבר, או בוא ניקח אותו בשבי. 3,000 איש, זה אומר, השמדה. ויבוא אל גדרות הצון על הדרך ושם מערה, ויבוא שאול להסך את רגליו, ודוד ואנשיו ברכתי המערה יושבים. דבר, מה שנקרא, אומרים תמיד בסרט, דבר פלאי שהקדוש ברוך הוא עושה, מזמן עכשיו את הסיטואציה הבלתי אפשרית הזאת, שעוד מעט אנחנו נקרא עליה הרבה מאוד בתהילים, מה קורה שם במפגש הזה, דוד מתחבא במערה, ולאותה מערה נכנס שאול. מה? ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר אדוני אליך, הנני, הנה אנוכי נותן אותו אויבך בידיך, ועשית לו כאשר ייטב בעיניך. מה אומרים אנשי דוד? הנה הזמן שבו מה? לא סתם. הקדוש ברוך הוא אומר, הנה יש לך הזדמנות. אתה נצטוות להיות מלך? אתה רוצה להיות מלך? יש פה מישהו שמפריע למלוכה הזאת, ולא רק מפריע, אלא אם הוא יהרוג אותך, אז אתה לא תהיה שם. אז בבקשה, עכשיו זה הזמן מה? לראות שאתה מלך. מלך צריך למלוך. ועשית לו כאשר איתה בעיניך. ויקום דוד, ויחרות את כנף המעיל אשר לשאול, בלט. ויהי אחרי כן, ויח לב דוד אותו על אשר קרת את הכנף אשר לשאול. איפה יש עוד בן אדם אחד בעולם עם כזה מצפון? האויב שלך נמצא בידיך, ולא סתם אויב שלך. שאול בא עם 3,000 איש, ואם הוא היה בסיטואציה הפוכה, אתה לא היית. ואתה עכשיו עושה דבר הכי קטן, הכי פעוט, סמלי, שבו אתה אומר, הנה, קראתי את כנף המעיל. זהו, לא עשיתי יותר מזה. ועל זה דוד מרגיש מה? יסורי מצפון. ואומר לאנשיו, חלילה לי מהשם יעשה את הדבר הזה לאדוני, למשיח אדוני, לשלוח ידי בו, כי משיח אדוני הוא. וישסה דוד את אנשיו בדברים. תחשבו, אנשי דוד אומרים, סליחה, איתך אנחנו נלך. אתה כזה נמושה. מה, עובד? בסדר, אבל זה... עוד יש לנו זמן. מה זאת אומרת? הנה עכשיו היה לך הזדמנות, לא עשית. וישסה דוד את אנשיו בדברים, לא נתנם לקום אל שאול. אומרים, תן לנו, אנחנו נעשה. לא, גם את זה לא נותן דוד. ושאול קם מהמערה, וילך בדרך. ויקום דוד אחרי כן, ויצא מן המערה, ויקרא אחרי שאול לאמור, אדוני המלך. ויבט שאול אחריו. ויקוד דוד אפיים ארצה וישתחו. אתם יודעים מה זה אפיים ארצה? זה לא ככה. אפיים ארצה זה על הפנים. אפיים, אפיים זה אף, ארצה. שטיחה מוחלטת כמו שצריך לעשות בבית המקדש. פישוט ידיים ורגליים. ככה דוד עכשיו לעומת מה? שאול. איזה ביזיון. לא. מה הוא אומר לו? אדוני המלך, נכון? ויאמר דוד לשאול, למה תשמע את דברי אדם לאמור, הנה דוד מבקש רעתך. מה אתה שומע לכל מיני לשונות רעות? שאתה חושב שיש לי משהו כנגדך, הנה היום הזה ראו עיניך את אשר נתן חדנה היום בידי, במערה, ואמר לו הורגך, ותחוס עליך, ואומר, לא אשלח ידי באדוני, כי משיח אדוני היום. איזה יחס. אתה משיח השם. אתה נבחרת. אני אגע במשיח השם, נגעתי במעיל שלו, כבר כואב לי הלב. כבר אני רועדות לידיים, איך עשיתי את זה? ואבי, ראה גם ראה, אבי, את כנף מעילך בידי, כי בכרותי את כנף מעילך ולא ירקתיך. דע וראה כי אין בידי רעה. זה לא שאתה אומר, טוב, לא יכולת, אם היית מתקרב, הייתי ככה, הייתי ככה, שור... כלום, הנה. מה יותר טוב מזה? הוכחה להגיד שמה? מי שנגע בו במעיל לא יכול היה לגעת בו. לא צריך אנשי מוסד מיומנים. הנה דוד המלך, מראה לך איך אפשר. ולא חטאתי לך. ואתה צודק נפשי לקחת. תסתכל את הפער בין איך אני מתייחס, איך אתה מתייחס. ישפוט אדוני ביני וביניך, ונקמני אדוני ממך, וידי לא תהיה בך. כאשר יאמר משל הקדמונים מרשעים יצא רשע, וידי לא תהיה בך. אחרי מי יצא מלך ישראל? אחרי מי אתה רודף? אחרי כלב מת? אחרי פרוש אחד? אדוני המלך, אבי, ואני מה? כלב, פרוש. זה היחס של דוד למי? לשאול שרודף אותו. והיא כחלות לדבר, והיא כחלות דוד לדבר את הדברים האלה אל שאול, ואומר שאול, הקולך זה בני דוד? וישא שאול את קולו ויבא. דוד המלך בדבריו האצילים חושף את הרגשות של שאול, אבי, בני. הקולך זה בני? ויבק, בוכה. ויאמר אל דוד, צדיק אתה ממני, כי אתה גמלת אני הטובה, ואני גמלתיך הרעה. אני עושה לך רע, אתה עושה לי טוב. ואתה, הגעת היום את אשר עשית איתי טובה, את אשר סגרני אדוני בידיך, ולא הרגתני. וכי ימצא איש את אויבו ושלחו בדרך טובה, ואדוני ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשית לי. ועתה, הנני ידעתי, כי מלוך תמלוך, וקמה בידך ממלכת ישראל. שאול אומר את כל הדבר הנפלא הזה, ומה קורה אחר כך? חזלש. מה זה חזלש? חזרה לשגרה. אבל הוא אומר לו, מה הוא אומר לו? אני הגמלתי לך רעה, אתה עשית לי טובה. אבל לא רק זה, יש פה עוד שתי נקודות. אחד הוא אומר, ואתה הגעת היום את אשר עשית איתי הטובה, וכי ימצא איש את אויבו, ושלחו בדרך טובה, השם ישלמך טובה. מה עכשיו? הוא אמר, עשית לי טובה, תחת רעה. מה זה כי ימצא איש את אויבו? מי זה איש את אויבו? מי אמר איש את אויבו? שאול אומר, זה הכותרת שלנו. שאול מגדיר את עצמו כאויב לדוד. ודוד הוא האיש שמוצא את אויבו, ומה הוא עושה? לא עושה. מה זה עכשיו הדבר הזה? אומר המלבים, תשימו לב. ואתה הגעת היום, תסתכלי למטה מסתכלות במלבים. אתה ישיב על מה שעשה אתה. אמר לו, דע, כי הפועל השלם והטוב המוחלט העומד לנס עמים, רצונו לומר, אם יעשה אדם מעשה טוב, שרבים ילמדו ממנו לעשות כמוהו, עד שיהיה בזה מורה הטוב לרבים. הוא לא לבן שיקבל שכר פעולתו בשעתו. רק יקבל שכר מתמיד, מתחדש בכל דור ודור. כי בכל עת, שילמד איש ממנו לעשות כמעשהו, יתייחס הטוב אל מי שהוראו בראשונה. שני דברים אומר לנו המלבים. שימו לב, לדורות, אם עכשיו יבוא הילד לאחיו, עובד למנהלו והפוך, בכל תחום שהוא. ומישהו עכשיו יעמוד בסיטואציה הזאת של, לא סתם, אדם שרודף אותו, או אפילו נגיד להגיע לסכנת נפשות, אבל ממש, והוא עכשיו יעשה לו מה? טובה תחת רעה, למי נזקוף את זה? למורה הגדול, לדוד. אתה התחלת, אתה הראשון, אתה מלמד לדורות, כל השכר עכשיו לדורי דורות, נזקף לדוד המלך בזכות המעשה הזה. זה פעולה אחת. זה מה שהוא אומר לו, זה מה שאומר שאול. לא רק מה שעשית כלפיי, אלא כי ימצא איש את אויבו. עכשיו, מכאן ואילך, למדו ממך איך מה להתנהג. בסוגריים נגיד, אם למדו ממך, אז לא למדים ממני. זאת אומרת, הוא יודע את מעלתו של דוד. אבל יש כאן עוד משהו. מה אומר שאול לדוד? וזה אנחנו נראה בסוף. מה הוא אומר לו? ידעתי. מה ידעתי? כי מלוך תמלוך. ומה עוד? וכמה, מה ההבדל? מה זה מלוך תמלוך וכמה מלכותיך? יש הבדל. מלוך תמלוך, הקדוש ברוך הוא מינה אותך למלך. אבל מי אמר שהמלכות הזאת תחזיק מעמד כמו? שהמלכות שלי לא מחזיקה מעמד. נכון? המלכות של שאול נפסקה. מלוך תמלוך וכמה מלכותיך. תסתכלו במלבים שוב בדף השני למעלה. ואתה, אתם רואים פסוק כ"א, אני אדלג על מה שכבר אמרנו אותו בעל פה. ואתה, אחר שכבשת את יצרך עד המדרגה הזאת, ידעתי, כי מלוך תמלוך, כי המולך על יצרו הוא הראוי למלכות. ב' וקמה בידך ממלכות ישראל, לא כמוני שניטלה המלכות ממני. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו נרצה לראות בדיוק ההפך ממה שאומרים מה, נערי דוד אליו. הם אומרים לו, אתה רוצה להיות מלך? תראה שאתה מלך. הרי כל אחד שעולה לשלטון, לא משנה מה הוא קיבל, איזה משרה. מה אומרים לו? הגעת? יופי. דבר ראשון, תפטר את שתי הקודמים, אחר כך את אלה שיצאו נגדך במערכת האחרונה, עכשיו תתחיל. למה? שיבינו שאיתך לא מתעסקים. כן, זה לא מה שמלמד אותנו דוד המלך. מה הוא אומר? ההפך. המושל ביצרו, ובהקשר הזה, והמושל ביצרו, זה במידותיו. אין דבר יותר פשוט מהדבר הזה שאומר, תשמע, עזוב אותי עכשיו, זה לא נקמה, זה לא רעה, זה הדבר הכי פשוט. אני עכשיו במקום קיומי. ודוד המלך מה אומר? לא. טובה תחת רעה. אומר שאול, כמה מלכותך. המלכות שלך, מלוך תמלוך, וגם יהיה לה קיום. טוב, אז נפלא מאוד. אז עד עכשיו ראינו באמת, יחס, נקרא לו, פנטסטי. יוצא מהכלל. אין כאלה דברים. אתה הראשון שמלמד אותנו את הדבר הזה, זה לדורות, ובאמת, מעיד עליו, שאול, תדע לך, דוד מלך ישראל חי וקיים, מלכות בדוד, היא קיימת בזכות מה? המוסר הגבוה. משם זה מתחיל. אחר כך יש גם דברים אחרים. אבל שמה זה המפתח, המושל הזה, הוא יקבל את המשילות. לא משהו אחר. עד כאן יפה. עכשיו, בוא ננסה לראות, כיוון שאמרנו שדוד המלך באמת זה אחד הדמויות שיש לנו עליו כל כך הרבה, גם דברים שהוא אומר בעצמו, גם דברים, סיפור חייו שמופיע פרקים על גבי פרקים, וגם תהילים. תהילים, זה לא הכל דוד המלך כמובן, אבל חלק גדול מאוד מתהילים זה דוד המלך, ושם יש לנו הרבה מאוד מאוד, בוא נגיד בזכות המאבק הזה ובזכות הרדיפה הזאת, יש לנו שם הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים בזכותם לשפוך את נפשנו. אז אנחנו עכשיו ננסה לעשות מעבר. תסתכלו שבדפים, ככה לקחתי בחשבון שיהיו פה תנחים או ספרי תהילים, אבל בכל זאת ביקשנו שיהיה לנו גם את הדברים מאחורה, כי זה ייקח זמן להתחיל לדפדף. ויקטו לי פה רק שתי דפים, אז אילוצי המקום והזמן. אבל תסתכלו, אתם רואים פרקים מתוך ספר תהילים. תפילה אל השם על מצבו בעקבות רדיפת שאול. זה השלב הראשון. יש לנו את זה עכשיו מאחורה? אוקיי, עוד רגע, אני מפריע? לא ברור? עוד קצת? רואים? אפשר? לא? יאללה, נסתדר. תאמינו לי, אנחנו נעבור על זה בזריזות. אז קודם כל, ניסיתי, עוד פעם, מי שתוכל אחר כך לעבור עוד על ספר תהילים, בטוח שנמצא עוד דברים, אבל יש פה כמה עשרות פרקים על פני כל הספר, צריך לעשות עבודה גדולה, הדברים נמצאים, אבל גם ניסיתי לחלק אותם לפי נושאים, אפשר גם לעשות חלוקה אחרת, מצוין. תעלי טיפה למעלה. זהו. יפה, יפה. תשאירי ככה, רק מה שמך? ליטל. תהי קשובה איתי, כי אנחנו נעשה פה בזריזות. תודה. הדבר הראשון, הפרקים הראשונים שאני מביא, זה אותם פרקים שמדברים על דוד כמתפלל הקדוש ברוך הוא, על שיעזור לו אל מול שאול. דבר שהוא מצוין, לגיטימי, מסתדר לנו מאוד עם נפשו של דוד, עם מצבו של דוד, וגם עם פעולתיו של דוד. נכון? למנצח על הילד השחר מזמור לדוד, אותו מזמור שאנחנו אומרים אותו, מייחסים אותו לאסתר, אבל כמו כל דבר בתהילים, צריך לדעת בכלל באופן כללי בתהילים, הדברים נכתבו לשעתו, וגם נכתבו לעתיד, יש דברים שנכתבו על דברים אחרים, אבל גם שאומרים זה אסתר אמרה, זה עדיין לא אומר שאסתר כתבה, כי כתוב מזמור לדוד, אז דוד כתב. אסתר יכול להשתמש בזה, ואנחנו יכולים ללמוד את זה, אבל אלי אלי למה עזבתני רחוק משועתי, דברי שאגתי, אלוהי יקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי, סבבוני פרים רבים, אבירי בשן כיתרוני, פצו עליי פיהם, סבבוני כלבים, ואתה השם אל תיחה, כאלו תדעזרי תיחושה, הצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. נכון? אז כבר אומר לנו הרד"ק, יש מפרשים שמדברים שזה אחד מהמזמורים של דוד שבורח פני שאול. ולצורך העניין, מי זה הפרים, מי זה כיתרוני, מי זה כלב שרודף אחריי? לא נעים, נכון? התהפכנו קצת. קודם היה דוד אמר, אחרי מי אתה רודף? אחרי פרעוש, אחרי כלב. טוב, הלאה. עוד פרק, פרק למד א'. למנצח מזמור לדוד. בך אדוני חסיתי, אל אבושה לעולם בצדקתך פלטני. התל אוזניך, מרה צילני, ילד צור מעוז, לבית מצודות להושיעני. תזיזי לי טל. נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. כי שמעתי דיבת רבים, מגור מסביבי וזדם יחד עליי לקחת נפשי זממו. ואני עליך בטחתי, אדוני, אמרתי, אלוהי אתה. כן, מי זומם לקחת נפשי? מי רודף אחריי? עוד הפעם, שאול רודף אחריי, ואני נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד, 3,000 כנגד 200, אין לי סיכוי. פלל הקדוש ברוך הוא, פרק קט"ז, אהבתי כי ישמע נא את קולי תחנוני, כי איתו אזנו לי ומקרא, עפפוני חבלי מוות ומצרי שאול, נכון? אבל זה ככה נותן לנו. מצאוני צרה ויגון נמצא ושם עדני יקרא, אדוני מלטה נפשי, אתהלך בארץ החיים. זה פסוקים שאנחנו קוראים אותם בהקשרים, אבל אם אנחנו מבינים שאנחנו מדברים עכשיו על הימים האלה ששאול נרדף, סליחה, שדוד נרדף על ידי שאול, הוא מבקש. הנה גם רשי כאן יגיד לנו, גירשוני מארץ ישראל, ודוד בורח, והוא יהיה אצל אחיש, מלך גד, בשנתו את העמו לפני אבי מלך, סיפורים שלמים. פרק פי וב. תפילה לדוד, אתם לא אזניך, ענני כי אני ואביון אני, שומרה נפשי כי רסדני, וכל ביום צרתי קראיך, אלוהים זדים קמו עליי, פסוק י' ד', ועדת העריצים ביקשו נפשי, ולא סמוך עלי נגדם, ואתה נהל רחום וחנון לכפיים וחסד ואמת, פני אליי וכונני, נעוזך לעבדיך והושיע לבן עמתך, עשה עמיות לטובה ויראו שונאי ויבושו. יש שונאים, יש רודפים, אני מוקף, אני בצרה, הקדוש ברוך הוא תעזור לי. בסדר? גם פה הרד"ק יגיד לנו, גם זה בבורחו בפני שאול. אבל יש לנו כבר פרקים אחרים. פה זה עדיין, גם עם הביטויים טיפה, אבל עדיין כל זה מה? תפילה לקדוש ברוך הוא. אני דוד נמצא במנוסה, נמצא בצרה, מוקף, מבקש מה? תעזור לי. לגיטימי לחלוטין. אבל בואו תראו עכשיו פרקים שמדברים על, מפורשות יותר, שדוד רוצה לראות במפלתו של שאול, והוא רואה בו כאויבו. פרק י"א. דרך אגב, בתהילים אין כרונולוגיה. זה לא עובד לפי סדר החיים שלו. אתה נמצא דברים לפני, דברים אחרי. קשה נורא למצוא סדר בתהילים. למנצח לדוד, באדוני חסיתי, איך תאמרו לנפשי, נודי עריכם ציפור. זאת אומרת, דוד נמצא איפה? נדודים. כי הנה הרשעים ידרכון קשת וכולי וכולי, ימטר על רשעים פחים אש וגופרית ורוח זלעפות מנת כוסם. אומר הרד"ק, כלומר כי אמרו שונאיו עליו כי גופו יובד שימית אותו שאול, ולכן מבקש דוד מה? ימטר על רשעים פחים אש וגופרית. זאת אומרת, הוא מבקש עכשיו מה? במפלתו של שאול. עוד. פרק י' ז', תפילה לדוד, שימני צדק, הקשיב הרינתי וכו'. שומרני כאישון בת עין, בסקל הפרס הסתירני. פני רשעים זדו, זו שדוני אויבי, בנפש יקיפו עליי. קומה אדוני, קדמה פניו, אחיהו, פלטה נפשי מרשע חרבך. מה הבקשה? אחיהו. תסתכלו את המזמורים הבאים, ולאט לאט אנחנו נחשפים עוד ועוד. פרק י"ח, מזמור שנמצא בתהילים ונמצא במקביל במילים שונות בשמואל. למנצח לעבד אדוני לדוד, אשר דיבר לאדוני דברי השירה הזאת ביום הציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומיד שאול. פורש, נכון? תסתכלו ברש"י, אתם רואים למטה למטה מתחת למזמור, ומיד שאול, זה גמרא, והלא שאול בכלל היה, מכפו כל אויביו, זה כולל שאול. אלא לפי שהיה קשה עליו ורודפו יותר מכולם, מיד כל אויביו ומיד שאול. זאת אומרת, שאול שווה כמו מה? כמו כל מה שעבר על דוד המלך, שאול. מה הוא מבקש? אף אפוני חבלי מוות, נחלה בלעל יבעתוני, חבלי שאול סבבוני, קדמוני מוקשי מוות, בצר לי וכולי. מה הוא מבקש? וישב ענה לי כי צדקתי גבור ידיי לנגד עיניו. פסוק למד ח' ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם, הם חצם ולא יוכלו קום, יפלו תחת רגליי, תעזרני חי למלחמה, תכריע קמיי תחתיי, ואויבי נתת לאור וצלעי עצמיתם, ישבעו, אין מושיע, על השם ולא ענם, ואשחקם כעפר על פני רוח כתית חוצות. דברים שהם מפורשים. אמנם אפשר להגיד, זה מה? כף כל אויביו. אבל אם היה כתוב רק אויביו, אז היינו מדברים על הפלישתים, על האויבים האחרים. אבל שכתוב כף כל אויביו ושאול, וחכמים אומרים לנו, ושאול שקול כנגד כל אויביו. לא פשוט. אבל עוד לא הגענו לשיא של הדברים. הלאה. פרק נונטט. למנצח אל תשחט לדוד מכתם, בשלוח שאול וישמרו את הבית להמיתו. זה קרה לפני הרדיפות, כאשר שאול נמצא בביתו עם מיכל אשתו, והאוהבים שלו, מיכל ויונתן, יודעים מהדבר ועוזרים לו מה? לברוח. מכתם לדוד, למנצח אל תשחט. הביטוי הזה, אל תשחט מכתם לדוד, הוא מופיע בכמה וכמה מזמורים, אנחנו נראה חלק מהם. אל תשחט. מה זה אל תשחט? את מי לא להשחית? את דוד או את שאול? אצל יעקב, שהוא מבקש, שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, ויירא יעקב מאוד וייצר לו. מה אנחנו לומדים? שמא יהרוג, שמא יהרג. אל תשחט, במובן הזה אצל דוד, זה יכול להיות גם בשניהם. אל תשחט, אל תשחט אותי. אבל אל תשחט, אל תגרום לי מה? להשחית. אצילני מאויביי אלוהי מתקממת, אצילני מפועלי אוון, מאנשי דמים הושעני. כי הנה ערבו לנפשי יגורו עלי עזים, לא פשעי ולא חטאתי השם. מה מבקשת? תקשיבו טוב. פסוק י"ב. אל תהרגם, פן ישכחו עמי, אנעימו בחיליך, והורידמו מגיננו אדוני. חטאת פימו דבר שפתמו, ולכידו בגאונם וכולי. קלה בחמה, קלה ואינמו, וידעו כי אלוהים מושל ביעקב, וישובו לערב, יהמו ככלב סובבו בעיר, המה ינעון לאכול. אפילו מבקש, אל תהרגם. אלא מה תעשה? לאט לאט. תשאיר אותם חיים, תן להם שיסבלו, שיסתובבו, רגע, זה דוד המלך שאנחנו מכירים מה שקראנו בהתחלה. לא כל כך מסתדר, נכון? עוד. פרק נ"ח. אנחנו עדיין בפרקים של מבקש לראות במפלה כאויבו, של ששאול כאויבו. להמנצח אל תשחט לדוד מכתם. עוד הפעם, אל תשחט. האומנם אלם צדק תדבר ומישרים תשפטו בני אדם, באמת אתם פועלים בדרך הזאת, אף בלב אף לא תפעלו וכולי. ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. יש פסוק יותר מפורש מזה? ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. זה המילים של דוד המלך לדוד מכתם. תסתכלו ברש"י. האומנם לשון אמונה הוא, האומנם אלם צדק דברן, מזמור זה אמור על שבא אל המעגל אשר שאול שוכב שם, ולקח את החנית ואת הפחד והלך לו. עוד. מזמור לדוד ביותו במדבר יהודה. אלוהים אליאת אשחרריך וכולי. נכון? צמאה נפשי לאלוקים, הכל יפה. דווקא נפשי אחריך, ביתמך ימיניך. והם עלי שואה יבקשו נפשי, יבואו בתחתיות הארץ. יגירו על ידי חרב מנת שואלים יהיו. לא בדיוק ברכה. עכשיו, יש עוד כמה מזמורים, שהם ייתנו לנו עכשיו עוד פרספקטיבה על המציאות עצמה, נכון? המפגש שתיארנו בו את המעשה של דוד עם שאול היה איפה? במערה. אז פה מדבר יהודה, אולי אנחנו קרובים, אבל יש פרקים מפורשים. פרק נ"ז. למנצח אל תשחט לדוד מכתם בבוכו מפני שאול במערה. זה הסיטואציה? ושם מבקש דוד מה? תסתכלו ברד"ק, ועניין המזמורים האלה בעניין דוד עם שאול, ואפשר שהיה לעניין זה תחילתו אל תשחט, כלומר תפילה לאל שלא ישחיתהו ביד שאול. זאת אומרת, הרד"ק הולך בכיוון הזה של דוד מבקש, עכשיו הוא במערה, את האמת זו הסיטואציה הכי מובנת, כן? הוא לא ידע שעכשיו שאול ייכנס לבד ויהיה לו את הסיטואציה הזאת. הוא מבין שאם הוא במערה ומגלים אותו במערה, 3,000 איש כנגד מי שנמצא עם דוד במערה, זה נגמר הסיפור. אל תשחט, דוד עכשיו נמצא בתוך המערה, זה הבקשה. חונני אלוהים חונני, כי בכך עשייה נפשי וצריך חסה, עד יעבור הבות. אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי. ישלח משמיים ויושיעני. נפשי בתוך לבאים, אשכבה לאותי בני אדם וכו'. רשת הכינו לפעמיי, כפף נפשי, קראו לפניי, שיחה, נפלו בתוכה סלע, נכון ליבי אלוהים, נכון ליבי אשיר וזמר. זאת אומרת, דוד מתפלל, עכשיו הוא בתוך המערה, הוא מבין שמה? שהוא הולך לגמר. ומבקש, הקדוש ברוך הוא מה? אל תשחט. מזכיר לדוד, פרק מוכר, קמ"ב, מזכיר לדוד ביותו במערה תפילה, קולי אל אדוני עזעה, קולי אל אדוני אתחנן, הבט ימין וראה ואין לי מכיר, אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי, זעקתי אליך ואמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים. טוב, אז עד כאן אנחנו מבינים עכשיו שתי סיטואציות. אחד, תפילה רגילה של דוד בכלל, על הסיטואציה שבה הוא נמצא, שהיא מצוינת, לגיטימית, מובנת. דבר שני, מה שראינו עכשיו בסוף, את המזמורים שדוד בתוך המערה, בתוך, תחשבו על הסיטואציה הזאת, אני נמצא בתוך מערה, פחד אימים, זה מה שרודפים, אם נכנסים לכאן, וזה המזמור שנכתב באותו הרגע, או שנכתב אחר כך בפרספקטיבה, לא ברור איך הוא נכתב, אבל זה התפילה של דוד. באמצע ראינו גם דברים שדוד מבקש לא בדיוק מתאימים למה שאנחנו תיארנו בהתחלה. מבקש מפורשות של מה? ששאול לא יהיה בעולם, נגיד את זה במילים עדינות. עכשיו, הרי מה למדנו בספר שמואל. מה השיעור הגדול שדוד מלמד אותנו? שמה? תעשה טובה. גם אם מישהו עשה לך רעה. אז יש לנו כאן עכשיו לימוד לכיוון הזה ולכיוון לכיוון הזה. זאת אומרת, שאול עושה רעה תחת טובה, נכון? כי דוד עשה לו טוב, זה מה שראינו. דוד הוא המנגן, דוד הוא המשיב נפש, דוד הוא זה שנלחם בפלישתים, דוד הוא זה שגואל את ישראל, ושאול במקום להשיב לו על זה טובה, שדבר ראשון כן השיב לו קצת, בכל זאת אשתו היא ביתו, אבל אחר כך זה נגמר, הוא משיב לו רעה תחת טובה. השלב השני זה דוד המלך שבמקום הרעה שהוא מקבל, הוא משיב רעה, או שלא, הוא משיב לו מה? טובה תחת רעה. שני הדברים האלה באים לידי ביטוי בפרקים הבאים. גם פרקים מפורשים. פרק ז', יש לנו? עוד. איתן? שגיון לדוד אשר שר לאדוני על דברי כוש בן ימיני. מי זה? שאול? אדם הוא נקרא כוש. בן ימיני, זה נשמע לנו, נכון? הוא שאול, הוא מבנימין. כוש. מה הוא עשה? תסתכלו רגע ברדק למטה. יש? עוד טיפה תעלי, כן, כן, אחר כך תחזרי אליו. חזל אמרו כי המזמור הזה נאמר על שאול. וקראו כוש, כפי שהיה יפה, כמו האישה הכושית. ואמרו כי קראו כושי, מה כושי זה לא משתנה באורו, כך שאול היה משתנה בשנאתו אל דוד. הרי האישה הכושית שם יש מה שנקרא, זה הפוך על הפוך, כן, עם אישה יפה, ואתה אומר האישה הכושית, כדי להגיד את זה בלשון סגי נאור, ופה אתה אומר אולי בשלב הראשון שאול הופך את אורו מיפה ואצילי ומחליף. והשלב השני, הוא כבר לא יכול להחליף את מה? את המקום שבו הוא נמצא. נחזור למזמור. שגיון לדוד אשר שר לאדוני על דברי כוש בן ימיני. אדוני אלוהי בכך עשיתי, הושיעני מכל רודפיי והצילני. פה ברור לנו מי זה רודפיי, מי זה אויביי. פן יטרוף כאריה נפשי, פורק ואין מציל. מי? יטרוף כאריה. אם גמלתי שולמי רע, והחלצה צורריי ריקם, ירדוף אויב נפשי וישג וירמוס לארץ חיי וכבודי, לאפר ישכון סלע. מה אומר דוד? למה אני מבקש, באיזה זכות יש לי לבקש מהקדוש ברוך הוא שיושיע אותי? אם גמלתי שולמי רע, והחלצה צורריי ריקם. אומר רש"י, שיחתי את חליצתו, בקרותי את כנף מעילו, אם להשחית ולחלצו ולעמידו ריקם, ובשנאה עשיתי, אלא לא דיו שהיה מסור בידי להורגו, ולא הרגתיו והחלצה לשון אפר. זאת אומרת, אני לא גמלתי את שולמי רע, אלא מה עשיתי? והחלצה צורריי ריקם. בעברית מה עשיתי? טובה תחת רעה. זה למי? למי שהוא כוש בן ימיני, אפילו לא אומר שאול. הרי זוכרים קודם הוא אמר גם שאול. המזמור הבא, למד ה. לדוד ריב עדנה את יריבי, לחם את לוחמי, אחזק מגן וצינה, וקומה בעזרתי. יבוש ויקלמו מבקשי נפשי, יסוגו אחור ויכפרו חושבי רעתי. יהיו כמוץ לפני רוח, ומלאך עדנה דוחה. היא דרכם חוש אחר קלקות ומלאך עדנה רודפם. כי חינם תמנו לי שחת. תבואהו שואה לא ידע, ורשתו אשר תמן, תלכדו בשואה יפול בה. ישלמוני רעה תחת טובה, שכול לנפשי. ואני בחלותם לבושי שק, עיניתי בצום נפשי ותפילתי על חיקי תשוב. יש פה דבר יותר דיסוננס גדול מזה? הם ישלמוני רעה תחת טובה, שכול לנפשי. זאת אומרת, להרוג אותי. אני בחלותם, הכוונה מתי שהם חולים, מה אני עושה? מתפלל עליהם. לובש שק, שיהיו בריאים. אז זה רעה תחת טובה. עוד. ברעה תחת טובה, עכשיו נצטרך להתמודד עם הדבר הבא. פרק קופטט, יש לנו, זה הפרק האחרון שאנחנו נראה בהקשר הזה. אמרתי, בטח יש עוד, אבל גם כדי לא להעמיס, אבל אני חושב שאנחנו מספיק רואים את המגוון. אבל פה זה באמת הכי קשה. לנצח לדוד מזמור אלוהי, אלוהי תהילתי אל תחרש. כפי רשע ופי מרמה עליי פתחו, דיברו איתי לשון שקר. ודברי סתם סבבוני והלחמוני חינם. תחת אהבתי הסתנוני, ואני תפילה. וישימו עליי רעה תחת טובה, ושנאה תחת אהבתי. הגדרה מדויקת. כל הסיטואציה שבה דוד נמצא. תחת אהבתי, כן, הם חולים, אני מתפלל. הם באים להחית, אני מציל. תחת אהבתי הסתנוני, ואני תפילה. תפילה למה? שיציל אותי, את אומרת. את עדינה. בואי נראה. וישימו עליי רעה תחת טובה ושנאה תחת אהבתי. זאת אומרת, זה לא רעה תחת טובה, זה גם שנאה תחת אהבה. הפקד עליו רשע ושטן יעמוד אל ימינו. בשבתו יצא רשע ותפילתו תהיה לחטאה. יהיו ימיו מעטים, פקודתו ייקח אחר. יהיו בניו יתומים ואשתו... להמשיך. תקראו לבד. או אל תקראו, אבל זה כתוב. איפה דוד שלנו? לאן זה הלך? מה? בסדר. מה אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא? אתה לא אומר עכשיו, בסדר, אני הצלתי אותך שאול. עשיתי לך טובה תחת הרעה. נתתי לך אהבה תחת השנאה. אבל תראו איזה דברים מבקש דוד. אל תחרש, הקדוש ברוך הוא, אל תחרש. ונועה ינו בניו, יחיתו לחיד, דור אחר. קשה לקרוא את זה בכלל. שאתה יודע גם על מי מדובר. פסוק כ"ח, תקראו, תקראו, אני מדלג. יקללו המה ואתה תברך. קמו ויבושו ועבדיך ישמח. מי אומר את זה? מי אומר את הפסוק הזה? יקללו המה ואתה תברך. זה דוד? אם הוא אומר דוד, אז הוא אומר, ואני, נכון? ואני תפילה. ילבשו סותני כלימה ויעטו כמעיל בושתם, עודי אדוני מאוד בפיו ובתוך רבים מעללנו, כי יעמוד לימין אביון להושיע משפטי נפשו. מדבר בצורה ישירה. אבל הפסוק הזה, פסוק כ"ח, כאילו זועק לנו עכשיו מתוך כל האמירות הנוראיות האלה של דוד, ואומר לו מה? רוח הקודש אומרת, דוד, זה לא אתה. יקללו המה ואתה תברך. קמו ויבושו ועבדיך ישמח. שאלנו שאלה, נכון? אתם זוכרות, אנחנו נחזור טיפה אחורה עכשיו, נכון? אמרנו עכשיו, דוד המלך, שהוא פועל כנגד שאול, הוא לא מצליח לפעול בכלל. ויח לב דוד אותו על קרות כנף מעילו, רק על זה הוא כבר הלב שלו מפקפק. איך הוא יכול להגיד משפטים כאלה? איך דוד יכול לבקש את נפשו של שאול? איך הוא יכול להגיד את המשפטים האלה, את כל הדברים האלה שאנחנו קוראים אותם? אז פעם אחת הוא מתפלל על עצמו, הוא נרדף, מקובל. פעם אחת הוא פונה לקדוש ברוך הוא, זה בסדר. אבל יש פה עכשיו איזה רצון כאילו מה, כן, אותם פסוקים שקראנו, שחזן הקם, ירחץ, דברים קשים נורא. אבל בואו נחזור שנייה. מה המצב הזמני? איזה מסתיים? עשרה לה? בסדר גמור. תחזרו שנייה אחת לפסוקים, עכשיו זה אצלכם בדף כבר, נראה לי שאנחנו משחררים את המצגת, תודה, ואת האור אפשר גם להחזיר, זה גם טוב. תחזרו רגע לשמואל א' פרק כ"ד. פסוק י"ב. ישפוט אדוני ביני וביניך, ונקמני אדוני ממך, וידי לא תהיה בך. כאשר יאמר משל הקדמוני, מרשעים יצא רשע, וידי לא תהיה בך. יש הבדל מהותי בין מה שאומר דוד שצריך להיות, כי אמיתית מה שעכשיו עושה שאול כלפי דוד הוא לא צודק, הוא לא מוסרי, הוא לא אמיתי, הייתי צריך לפעול אחרת. אבל באצילותו הגדולה של דוד הוא לא עובד כך. אבל הוא אומר, מרשעים יצא רשע, אני לא יפגע במשיח השם, אני לא יפגע במי שנמשך למלכות על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל מה? ישפוט השם ביני וביניך. אני נותן את הדין לשמיים. כל הפניות של דוד, כולם, מההתחלה ועד הסוף, אסור להתבלבל, כולם מה? פנייה לקדוש ברוך הוא. לא דין שדוד עושה. לא דין שדוד מבקש לעשות. כמו שהוא היה בשמואל, כך הוא בתהילים, הוא לא משתנה. אבל הסגנון והבקשה היא כלפי הקדוש ברוך הוא. למה? ידי לא תהיה בך. מרשעים יצא רשע. כשאדם פועל, גם אם הגם מגיע לשני את העונש שלו, אבל אתה היית שליח. אתה היית חלק מהמקל הארוך. ואני לא רוצה להיות שם, אומר דוד. ולכן, מה שקראנו בתהילים קופתת, אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, יקללו המה ואתה תברך. גם בדיבור, אל תבקש את זה. מה שהם מבקשים, תשאיר לי. יקללו המה, אתה תברך. התפקיד שלך בעולם, כמו התפקיד המעשי שלך, שאתה בגדלותך, באצילות המידות, פעלת גם פה. תסתכלו רגע, בבקשה, בספר העיקרים דיברנו מקודם על וכמה מלכותך בידיך, נכון? המלכות, מלוך, תמלוך, וכמה מלכותך, אותו פירוש נפלא של המלבים, שבלעדיו אי אפשר ללמוד תנ"ך. מה זה? המלכות שקמה בזכות מה? בזכות אותה פעולה של המושל ביצרו הוא המולך. חד וחלק. אומר לנו הספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, לפני 700 שנה, אחד מן הראשונים, שהוא כותב ספר עיקרים שהוא כנגד הרמב״ם. הרמב״ם כתב 13 עיקרים, הוא כתב ג' עיקרים, ולשאר הוא ענפים, והוא מסביר שם בעריכות את כל ענייני האמונה. בפרק ד' הוא מונה כמה נקודות. כשמדברים על המלכות, הוא לא מביא את מה שאנחנו הבאנו עכשיו, אבל זה בהחלט מתחבר. אבל בואו נראה את התנאים. וגם את ההבדל המהותי בין דוד לבין שאול, בין מלכות שנפסקה לבין מלכות שאנחנו עדיין מצפים לה. אומר רבי יוסף אלבו, ספר העיקרים, מאמר ד', ולפי הנראה, בסדר? זה בדף השני. ולפי הנראה שהמידות הכרחיות למלך מצד המלכות הם שישה. וזה שהכוונה בהקמת המלך היא להילחם באויבים ולשפוט את העם משפט צדק. זאת אומרת, יש לנו פנים וחוץ. יש לנו בתוך העם ויש כלפי חוץ, כלפי האויבים וכלפי העם. אמרו ישראל כששאלו מלך ושפטנו מלכנו ויצא לפניו ונלחם את חמותינו. ועל כן ראוי שימצאו בו המידות הכרחיות לזה. אבל עוד רגע אנחנו נראה שיש פה קצת ניגוד. כי אם אתה מלך ונלחם באויבים, אז מה התכונה העיקרית שלך? גבורה, עזות, יכולת מול האויבים. אנחנו רואים מה זה שאנחנו לא מספיק חזקים ואנחנו עושים כל מיני... זה אי אפשר לעמוד. צריך גבורה, צריך יכולת, עמידה. אבל כשאתה בא לטפל בעם שלך, אז אנחנו לא רוצים חס וחלילה להיות ברית המועצות או כל מיני משטרים אפלים. אז איך אנחנו מוצאים מלך כזה? שמצד אחד יהיה בו גבורה, מצד שני ידע לשפוט משפט צדק, ידע לשפוט עם מידות. אולם מידות השופטים כבר נתבארו בתורה שהם ארבעה. אנשי חיל, ירא אלוהים, אנשי אמת, שונא בצע. וכשנערב עם אלו התארים שמכרחים מצד המלחמה, נמצא בין כולם שישה. זאת אומרת, אני עכשיו צריך בן אדם כזה, שהוא יכול להיות גם פנים וגם חוץ, גם עם תכונות של שופט, שהם אנשי אלוהים, ירא אלוהים, אנשי שונא בצע, וגם עם תכונות של מנהיג אז פנים, שיודע לעמוד מול האויבים. ולכן לפעמים, ולא רק לפעמים, זה מתערבב. ואז המלכות יוצאת גרועה מאוד. או שההתנהלות כלפי חוץ היא בעייתית, כי אתה מתנהל אליהם ברוך וברוגע, ונדבר איתם ונזרוק להם סוכריות, נחמד מאוד. או שההתנהלות הפוכה, אתה כל כך ביד קשה, שגם כלפי העם שלך אתה פועל באותו דרך. אז איך מוצאים כזה דבר? בואו נראה. שישה. האחד שצריך שיהיה מלך אכזרי לזרים ורחמן לעמו מוסר נפשו להצילה. כמו שמדרך הרועה לסכן נפשו להסיר המזיקין ולהילחם עם הארי והדוב לשמור רצון, הוא לרחם עליהם באזורו יקבל סלעים וחיקו יישא עלות ינהל. והשני, שיטיב למטיבים אליו ולעבדיו ולאנשי מלחמתו. שאם לא יעשה כן, מי ימסור נפשו בעבור כבודו? או מי יקנה בעדו אם יבגוד בו? לאזרחים שלך, לחיילים שלך, אל תיקח אותם בגלל שאתה שולט בהם ורודה בהם, אלא בגלל מה? תטיב אליהם. כדי שמה? שהם יהיו איתך. שהם יהיו איתך באמת. השלישי, שיהיה שונא בצע ולא יהיה חמדן. ברור. הרביעי, אני מדלג. שיהיה איש חיל אמיץ כוח, ליבו בגיבורים, לשבר מלטעות, עול, ולא יישא פני דל, ולא יהדר פני גדול, ולא ירא מעשות משפט. חמישי, שיהיה אמת, ולא ימצא עוולה בשפתיו, ישפוט משפט צדק. השישי, אולי זה הראשון, שיהיה ירא אלוהים, חרד על דבריו, ויהיה נכנע לעובדי השם יתברך, וישמור מצוותיו שנסתווה לה. אז הנה הוא לקח לנו עכשיו את כל המעלות של השופט, ושל המנהיג, ושל המלך, חיבר אותם ביחד, ויש לנו כמה? שישה דברים. עכשיו תראו מה הוא אומר. וכשנחפש מידות שאול, נמצא אותו חסר בכולם. כל הדברים האלה יש קושי. אולם בראשונה שחמל על הגג, עד שאמרו רבותינו, וירב בנחל על עסקי נחל, שעשה קל וחומר של שטות וכו'. והיה אכזרי על עמו כי את נוב עיר הכהנים יקל לפי חרב. אז בדיוק הפוך. על הגג, שזה אויב, עמלק, חמל. על נוב עיר הכהנים, מתי זה היה, אתם זוכרות? שהלשינו על דוד, והוא אמר, זה נוב עיר הכהנים, הם איתו ביחד, ואז הוא לא מצליח כלפי דוד, הורג את נוב עיר הכהנים. בהקשר שלנו גם הרדיפה אחרי דוד. זאת אומרת, כלפי חוץ אתה רחמן, כלפי פנים זר. ודוד בהפך, שהיה מכה את מואב ומעבירם במגירה או בחרצי הברזל. וכשראה המלאך המשחית אמר, אנוכי חטאתי ואנוכי הבאתי ואלה הצאן מה עשו? תינה ידך בי ובבית אבי. אנחנו נוסיף מה שלמדנו היום. דוד בהפך, שמה? על מה הוא מדבר? שהיה כלפי חוץ וכלפי פנים. אז כלפי חוץ דוד, כמו שהוא אמר, וכלפי פנים, הנה שאול. זה פנים, נכון, הוא מלך. עדיין לא נמלך, אבל מלך קיבל את המלכות, והוא מתנהג כלפי שאול ברחמים גדולים, הרבה יותר ממה שמגיע לו. טובה תחת רעה. וזה אמרנו שזה הבסיס למלכות. בשנית, שלא הייתי לדוד שתיקן נפשו בהריגת גוליאת. ודוד בהפך, שציווה בשעת מותו ולמי אבל זה לגלעדי, תעשה חסד. דוד לא קיבל מספיק על העניין הזה משאול, בפרגון שלו. בשלישית, אמר הכתוב על שאול, ותעת אל השאל, אל השלל, סליחה. ודוד בהפך, שהנדיב מחלק השלל. דוד מחלק חלק כחלק. גם לאלה שהיו בעורף, הוא גם נותן להם. ברביעית אמר שאול, כי יראתי את העם וישמע בקולם, גם כן בעמלק. ודוד לא היה ירא מעשות משפט, אמר הכתוב, והיה דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. בחמישית, שהיה שאול משקר לשמואל ומכסה פשעו, לא אני, העם חמל, דוד עוד מיד, ואמר חטאתי בבוא אליו נתן אבי כאשר בא אל בת שבע. בשישית, שלא היה נשמע לשמואל ועבר על דבריו, במצוות הפרטיות שנצטווה. ודוד היה נשמע לנתן הנביא. גם כשיחפשו הכתובים, נמצא דוד שלם בכל המידות הללו, ושאול חסר בכולם. ובעבור זה הייתה נסבה מעת השם יתברך, שלא יישאר המלכות לשאול, ושלא יישאר ממנו זרע הגון למלוכה. וגם אבנר שר צבאו מת, כדי שתקיים המלכות קיום יפה ביד דוד וזרעו, כדי שיהיה משל ודוגמה למלכים הבאים אחריו, שלא יתגאו על השם יתברך, למרות עיני כבודו שהמלכות שלו היא, ולזה נראוי למלך ועשה עבודה מזלזל בעבדה, בעובדי השם יתברך, שרואה תורתו, ולעבדו מלך הכבוד. אם אנחנו רוצים ואנחנו מתפללים, את צמח דוד עבדך מרת הצמיח, ומלכות בדוד תחזור, ודוד עבדי נשיא להם לעולם, אנחנו צריכים את המודל של מלכות דוד, אנחנו צריכים את המידות של דוד המלך, אנחנו צריכים את היכולת הזאת, כמו שהוא אמר, כלפי פנים, ברוך, בענווה, ביראת השם, בכפיפות לנביאים, בכפיפות לאנשי התורה, בקבלת דברי השם, וכלפי חוץ, בחוזקה, באומץ, כמו דוד המלך, עדינו העצני, מצד אחד עדין, מצד שני עץ חזק, קשה, אדמוני, עם יפה עיניים, ספר תהילים, דוד המלך, שילוב שאי אפשר בכלל לחשוב עליו. הרי היינו אומרים, טוב, דוד נמצא במערה, שאול שם, אתם יודעים מה זה להרוג בן אדם? רק לחשוב על הדבר הזה אנחנו מזדעזעים. לקחת, לעשות, בידיים, לא תגיד איזה טיל שיורה 200 קילומטר מפה. רגע, מה, דוד המלך צריך לספור כמה הוא הרג? בלי סוף. אין לו את החשש הזה. זה לא מקום של זה, אבל אתה אומר, אבל הבן אדם הזה, שהוא לא מפחד, אין לו חשש מלראות סיטואציה כזאת. אבל יש לו עדינות ואצילות מידותית, אין דברים כאלה. בן אדם שהוא, במזל מעדים, אומרים לו, לך תהיה שוחט, כי אתה עם דם עם זה. לא אומרים לו, לך תהיה דוד המלך, ותהיה שופט, ותהיה משורר תהילים, ותנגן. זה לא מתחבר. אבל מלכות ישראל היא כזאת. מלכות ישראל היא כזאת, ולכן, בבחירות למלך המשיח, זה לא מרוץ פשוט. זה לא בן אדם נורמלי. זה לא בן אדם שאתה אומר, תשמע, כל אחד, בסדר, יש לו קצת כושר כזה, כושר כזה. זה משהו מאוד מיוחד. זה משהו שמתחיל המלכות שלו, המולך ביצרו. וכל הסיפורים אחרים עם דוד, צריכים עוד אותם בהזדמנות אחרת, אז כמובן גם הם צריכים להישקל במקום הזה. הדבר האחרון בזה נסיים, אומר הרמב״ם בהלכות דעות. אם יש שאלות לפני כן משהו? רצנו מהר מדי, אבל כן. יש עוד כמה סוגיות שצריך ללמוד אותן. כרגע התמקדנו בסוגיה אחת. מה לעשות? יש פה שלושה ימים תנ"ך, אז אפשר, בשיעורים אחרים. לא בדיוק, אבל זה תוצאה, זה לא בדיוק. אומר הרמב״ם בהלכות דעות. בסדר, יש עוד סוגיות. אמר דוד המלך, אחד מהדמויות, כמו משה רבנו, שיש עליהם את כמעט כל תולדות חייהם פורסים לפנינו, וכל מעשיהם הגדולים כתובים, ולכן יש הרבה מה ללמוד, ולכן יש הרבה גם מה להתבונן. בסדר? אומר הרמב״ם, נשאיר את זה לימי עיון שנה הבאה, גם כן. הנוקה מחברו, עובר בלא תעשה שנאמר לא תיקום, ואף על פי שאינו לוקי עליו, דעה רעה יד מאוד. כן, זה לב שאין בו מעשה, לא לוקים עליו, אבל לא תיקום, דעה רעה. אלא ראוי לו לאדם להיות מעביר על מידותיו, על כל דברי העולם, שהכל אצל המבינים דברי הבל והווי, ואינם כדאי לנקום עליהם. אדם שמבין שהעולם הזה הוא הבל, אדם שמבין שהדברים האלה בסדר, אז הוא שרט לי את האוטו, נו מה, בגלל זה עכשיו צריך להשתולל וזה, בסדר, זה אנשים הורגים אחד את השני, מקללים, אויבים, אומר, היא אדם שיודע להתייחס נכון לעולם הזה, ממילא הרצון האנושי הזה לנקימה יורד ככל שאתה מחשיב פחות את העולם הזה, עם סוגריים נגיד גם ככל שאתה מחשיב פחות את עצמך. כיצד היא הנקימה? אמר לו חברו השאל, אני קרדומך. אמר לו, אין אמא שלך. למחר צריך לשאול ממנו. אמר לו חברו השאל, אני קרדומך. אמר לו, אין אמא שלך כדרך שלא ישאלת אני. שאלתי ממך. הרי זה נוקם. אלא כשיבוא לשאול, ייתן לו בלב שלם, ולא יגמול לו כאשר גמול, וכן כל כך יצא. זאת אומרת, גם אתה נותן, אבל גם אתה מה? אתה יכול לתת, תגיד, אני נותן לך אפילו שאתה לא נתת לי. גם זה לא. יקללו המה, אתה תברך. זה קשה. זאת אומרת, אני נותן לך, אבל אתה יודע מה, תזכור פעם הבאה, כן? משהו, בא לי להגיד, ככה, אתה יודע, זה הקיצה קטנה. לא, תהיה עכשיו איש מוסר נעלה, גם אל תיקום, אל תיתור, אל בלב שלם. זה עבודה. וכן כל כיוצא באלו, וכן אמר דוד בדעותיו הטובות, אם גמלתי שולמי רע, והחלצה צורריי ריקה. את זה אנחנו רוצים ללמוד מדוד. את זה אנחנו רוצים לקחת לנו כאב טיפוס, למידות שלנו, לתכונות שלנו, לתכונת המלכות, לפער הזה בין, אמרנו שזה סוגיה אחרת, מה עובר על שאול, ולמה שאול פועל ככה וכולי, אבל מה אתה צריך לעשות כאשר פועלים כנגדך? אנחנו רוצים ללמוד מדוד המלך, שכמו שראינו פה, שהוא המודל והחיקוי לכל מי שבעתיד יפעל בצורה הזאת, תגיד לו, אתה קיבלת את הכוח והגבורה מדוד המלך לפעול כהוגן. תהיו ברוכים. דוד אמר אותם, כמו שאמרנו בפסוק בשמואל, שברמה של הקדוש ברוך הוא ישפוט. זאת אומרת, לא כדבר מעשי שהוא יעשה, אלא כדבר שהוא מבקש לבקש שעשו. זה אחד. דבר השני, אם מה שאנחנו צריכים להגיד זה נכון, רוח הקודש אומרת שיש מקום של דוד המלך, כללו המה ואתה תברך, גם מזה אל תעשו. זאת אומרת, העצירות אחת תהיה כזאת, כדומה, כמו שאמרה